טוב ושלום, ערב טוב. אנחנו נפתח בשתי השלמות לסוגיה שבת קובעת, אז נתקדם לסוגיה הבאה. אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בשתי הקריאות של הראשונים לסוגיה של המעשה של תלמידי דרב. ראינו שקריאה אחת של רש"י והרשב"ם רואה בסוגיה הזאת את הבסיס למעבר מעקירת שולחן לפריסת מפה, ולעומת זאת ראינו שהרב אייגון, הריף וסיעה שלמה של ראשונים בעקבותיהם, היא רואה בסוגיה הזאת דיון שעוסק בשאלה מאיזה זמן יש לקדש ונאסר לאכול לפני קידוש, האם משחשיכה או האם מתחילת בין השמשות. כן, ובשולי הדברים ראינו שהרמב״ם מביא את הסוגיה הזאת בשלושה מקומות, בעצם פרק אותה. בהלכות שבת, בפרק כ"ט הלכה ה', הרמב״ם מביא את האיסור לאכול לפני קידוש. בהלכות שבת, פרק כ"ט הלכה י"ב, הרמב״ם מביא את החובה להפסיק סעודה כששבת נכנסת, אבל שאין חובה להפסיק להבדלה. ובהלכות ברכות, שם עצרנו, ושם אני רוצה לפתוח, זה מה שקבענו לעיין היום, הרמב״ם מביא הלכה נוספת שכסף משנה שם קישר אותה לסוגייתנו, כן? וזה הדברים הבאים. אלו שותים ואמרו, בואו נברך ברכת המזון, ובואו נקדש קידוש היום. כן, שבו בעצם יש צירוף של שני מעשים של תלמידי רב בסוגיות פסחים. מצד אחד הסוגיה שלנו שמתארת תלמידי דרב שאמרו זיל חזי מקדיש יומא נפסיק ונקבי לשבתא, שזה בלשון אחרת בואו נקדש קידוש היום. ובצד זה מעשה של תלמידי רב בקף קוף ג' שגם אותו למדנו, שם הם ישבו בסעודה ואמרו הב לנו נברך, והרמב"ם מצרף את שני המעשים יחד. היו שותים ואמרו בואו נברך ברכת המזון, זה המעשה בקוף ג', ובואו נקדש קידוש היום, נאסר, כותב הרמב"ם, נאסר עליהם לשתות עד שיברכו או יקדשו. ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו יקדשו, אף על פי שאינם רשאים, צריכים לחזור ולברך תחילה בורא פרי הגפן ואחר כך ישתו. אבל אומר הרמב״ם, אם אמרו בואו ונבדיל, אין צריכים לחזור ולברך. אז זה משיג הרייבד, כתב הרייבד ז"ל, ערבובי דברים יש כאן, שהפסקת הקידוש אף על פי שלא אמרו בואו נקדש, כיוון שקידש היום חייב להפסיק, מה שאין כן בהבדלה, שאף על פי שחשיכה אינו מפסיק מכל מקום, אם אמר בואו ונבדיל, עשה לקנף שהיא משתייה ואסור למשתי בלא ברכה. כן, אז הרייבד מאיר שההבדל בין קידוש להבדלה בסוגיית פסחים קופה היא לכאורה היא במקרה שבו הסועדים לא אמרו דבר. וכאן הסוגיה מבחינה ששבת קובעת לקידוש ולכן צריך להפסיק, מה שאין כאן הבדלה שניתן להמשיך. אבל אם באו ואמרו בואו נבדיל, אין בזה הבדל בין קידוש לבין הבדלה. לעומת זאת חולק, זה בשבילי, הכסף משנה שם מאיר, ואני מקריא את הדברים וזה לשונו, דעתו זל דחי אמרינן שבת קובעת לקידוש, היינו בשלו בלא שיאמרו בואו נקדש ממילא, וכי אמרה אינה קובעת להבדלה, היינו בשלו אמרו בואו ונבדיל. אבל מאיר הכסף משנה דעת רבינו, דחי אמרינן שבת קובעת לקידוש, היינו כשאמרו בואו נקדש, וממילא דחי אמרינן אינה קובעת להבדלה, היינו אפילו אמרו בואו ונבדיל. כן, אז פה בא הכסף משנה, בעצם גוזר הלכה, הוא אומר שהרמב״ם שלנו גוזר הלכה שלישית מסוגייתנו, והיא נוגעת להבדל בין בואו נקדש ובואו ונבדיל. אלא שביאור הדברים הוא לא כל כך פשוט. כן, בואו ננסה ביחד. תראו, מחד, היות והרמב״ם מביא יחד את בואו נברך ברכת המזון יחד עם בואו נקדש קידוש היום, אנחנו צריכים לחפש הסבר לאיסור לשתות עד שיברכו יקדשו, שיהיה משותף להב לנו נברך ולבואו נקדש. כלומר, עד עכשיו, כשלמדנו בשבוע הקודם את הסוגיה כאן בקופי, כל הדיון התמקד בנתונים שמיוחדים לקידוש היום. כן, אם בשיטת רש"י עסקנו, בעיקר כשעסקנו בכל התורות של הרב בשיעורים לזכר רב אמרי, שדיבר על ההבדל בין סעודות שבת לסעודות חול וקידוש כקובע הסעודה, עסקנו בשאלה מה קורה בדיוק בהבדלה. אבל היות והרמב"ם מביא כזוג, כצמד, את הב לנו נברך ובואו נקדש קידוש היום, אז אנחנו חייבים לחפש איזשהו מכנה משותף ביניהם. אם לא די בכיוון החדש הזה, אנחנו צריכים למצוא מכנה משותף ביניהם שלא יהיה משותף להבדלה, כן? עכשיו כאן עולה השאלה, מהו בדיוק אותו מכנה משותף? מה עוד שלזה צריך לצרף, שבדברי הרמב״ם פה יש ביחס לקידוש שני שלבים, גם ביחס לברכת המזון. השלב הראשון הוא הקביעה שאנשים שאמרו בואו נברך ברכת המזון, בואו נקדש קידוש היום, נאסר עליהם לשתות עד שיבחו יקדשו, זה שלב א'. עכשיו השלב השני הוא, אם רצו לחזור ולשתות קודם שיבחו יקדשו, אף על פי שאינם רשאים, כאן הוא קובע עוד הלכה, צריך לחזור ולברך תחילה בורא פרי הגפן ואחר כך לשתו. עכשיו כאן עולה השאלה על איזה שלב בדיוק הרמב״ם מבחין בין הבדלה לבינם, האם על כל שני השלבים או אם רק על אחד בהם. עכשיו בואו נראה את לשונו. רמב״ם כותב, אבל הם אמרו בואו ונבדיל, אין צריכים לחזור ולברך, מה שנראה כמדבר, כמשוחח רק עם השלב השני. מה היה השלב השני? ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיבחו יקדשו, אף על פי שאינם רשאים, צריכים לחזור ולברך. עכשיו על זה הוא כותב, אבל אם אמרו בואו ונבדיל, אין צריכים לחזור ולברך. ואם כך, אני חושב שמסתבר, הם מסוגלים לחשוב עכשיו, לחלוק עליי, לא יודע, מסתבר לפי עניות דעתי שהרמב״ם באמת לגבי השלב הראשון של נאסר עליהם לשתות עד שיבחו יקדשו, שהוא הדין גם בהבדלה, רק שבהבדלה אין את הדין שאם רצו לחזור ולשתות קודם שיבחו יקדשו, או עכשיו נוסיף יבדילו, שם לא נאמר הדין שצריכים לחזור ולברך. אבל הרמב״ם לא כותב שאם אמרו הב לנו נברך מותר להם להמשיך לשתות ולברך, הוא לא כותב את זה. הוא מדגיש הרי ביחס לקידוש וברכת המזון שהם לא רשאים ונאסר עליהם, רק שמה, הוא גם כותב צריכים לחזור ולברך למרות שהם לא רשאים. בהבדלה הוא רק כותב שהם לא צריכים לחזור ולברך. ואם כך, אם הדבר הזה הוא מתקבל, תן בבקשה.
מה עשו? הם לא חייבים
לצלחזור ולברך? האמת, הם צריכים להבדיל. כן, בבקשה, תגיד.
שצריכים לברך, מבינים מה זה אסור לשתות. אם הוא בין, אסור לשתות, אבל אני רוצה לשתות את התיכון. אני לא צריך לברך.
הוא לא כותב הוא לא כותב שהם רשאים, הוא רק כותב שאם הם ממשיכים לאכול ולשתות, אז הם...
זה בסדר.
אז הם לא צריכים לברך, זה לא מה שהוא כותב. כן? טוב, הוא כתב את זה, לא אני. אבל אני אגלוי אליו, כן? כי בואו נתחיל מהשלב הראשון, אחרי זה נעבור להבדלה, כן? כלומר, אם הדבר, הדיוק הזה נכון ברמב״ם, כלומר, אם הקריאה הזאת ברמב״ם נכונה, זאת דיוק, זה פשוט איך לקרוא אותו, אז יצא שבעוד שאמרתי קודם נצטרך לחפש מכנה משותף לקידוש ולברכת המזון שאין לה הבדלה, עכשיו בוא נגדיר את זה באופן יותר מדויק, היא באמת יהיה מכנה משותף משולש לשלושתם ביחס לנאסר עליהם לשתות עד שיברכו או יקדשו או יבדילו, רק נחפש את המכנה המשותף המבדיל המפריד, כן, ביחס לדין השני שצריכים לחזור ולברך תחילה, כן. וכאן אני רוצה לחזור לדברים שכבר נאמרו פה. פעם למדנו את הסוגיה בקוף ג' ושם בשעתו עמדנו על כך.
יש משהו בראשון של הרמב״ם שהוא
כבר כן, בבקשה.
אם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו, זה אומר יברכו.
קודם שיברכו ברכת המזון או יקדשו קידוש, אף פי שאינם רשאים, צריכים לחזור תחילה לברך ברכה ראשונה. בסדר, אבל אני רוצה לחזור קצת לאותה סוגיה. אתם זוכרים, ראינו שם שאלה במה הסוגיה עוסקת בהב לנו נברך, אם הסוגיה עוסקת בסיום הסעודה. בשעתו עמדנו על האפשרות הפשוטה הזאת, שלפחות ראינו מספר ראשונים שאומרים, אז זה לא מדובר בפסחים, אז זה מדובר בברכות דף מבית. ביחס למי שנוטל מים אחרונים או עוקר את השולחן, כן? אבל אני יכול להגיד למה אתה צריך לחזור ולברך. מהסיבה הפשוטה, פג תוקפה של הסעודה והיא הסתיימה. מהרמב״ם שמצרף יחד את הב לנו נברך אם בואו נקדש קידוש היום, עולה בבירור שהוא לא קרא כך את סוגיית פסחים קוף ג', אין הסוגיה לא מתארת סעודה שבהכרח הסתיימה. לכאורה יסוד הדין, כך הוצא אז באותם שיעורים, שבואו נברך ברכת המזון, בואו נקדש קידוש היום, או שיות והם הטילו על עצמם את החובה לקיים מצווה, אז לכן נאסר עליהם עכשיו לעשות דברים אחרים. חוזר לאותו יסוד שבשבוע שעבר דיברנו עליו, בחנו מה אפשר לאכול לפני הבדלה, כן? וכאן יש הד, עכשיו שאנחנו יודעים גם את הסוגיה בקופי, במקצת לשיטת רב אייגון ועריף. די, נו, אני רוצה לחזור לדברי רב אייגון שקראנו אותם בשבוע שעבר. ברגע שאדם שואל, לך תבדוק בחוץ, האם החשיך, היות והוא נכנס למצב של ספק חשיכה, הוא סובייקטיבי לגמרי, הוא ביקש לבדוק, אבל ברגע שהוא נמצא במצב של ספק חשיכה, אז הוא בגדר ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. נאמר את זה קצת אחרת בלשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר, ברגע שאדם אומר בוא נקדש קידוש היום, ממילא מוטלת עליו החובה לקדש, כמו שאדם שאומר בוא הב לנו לברך, מוטלת עליו החובה לברך, ולכן אסור לו לאכול. עכשיו מסתבר שגם הוא הדין יהיה בהבדלה. אם יבוא אדם ויגיד בואו ונבדיל, אז נאמר מוטלת עליך החובה להבדיל, וממילא אסור לך לשתות עד שתבדיל. מה קורה אבל בשלב השני, כן? מה יסוד השלב השני? שאדם שאומר בואו נקדש, אומר הב לנו נברך, אם הוא רוצה, למרות שהוא לא רשאי, זה לא בסדר, אבל אם הוא רוצה בכל זאת לשתות, למה הוא חייב לחזור לברך בורא פרי הגפן, מה שלא נכון בהבדלה? אז כאן לכאורה אנחנו צריכים לחפש מכנה משותף בין ברכת המזון וקידוש שאין אותו בהבדלה, ודומה שגם זה חוזר פשוט ליסוד הסוגיה. במידה והוא אכן רוכב על סוגיית שבת קובעת למעשר ולקידוש, וצריך כנראה לרכוב על היסוד של שבת קובעת לקידוש, או בלשון אחרת, היות וכל משמעות הקידוש הוא הפסקת אכילת החול ומעבר לאכילות של שבת, אז שאדם מטיל על עצמו חובה לקדש, הוא בתוך זה כשלב שני גם מטיל, גם בעצם מכריז שהארוחה הקודמת, האכילה הקודמת הסתיימה. בדומה לכך גם בברכת המזון, אני חוזר, אמנם מה שבאמת אובייקטיבית יסיים סעודה ויכריז על סיומה זה נטילת ידיים, עקירת השולחן, אבל ההכרזה הב לנו נברך בשלב א' היא מחייבת את האדם לברך. אדם שחייב לברך ברכת המזון, בעצם מה הוא חייב לעשות לסעודה שלו? לסיים אותה, ולכן תוקף הברכה הראשונה פג. לעומת זאת, מה קורה בהבדלה? הוא הטיל על עצמו מצווה להבדיל, נכון, ולכן משמע בדברי הרמב״ם שהטלת החובה להבדיל היא מחייבת אותו לקיים את אותה מצווה ולא לשתות לפני כן, אבל החובה להבדיל לא קשורה כנראה בתפיסתו בהכרזה על הפסקת הסעודה, משום ש לא חייבים להפסיק בדיוק, ולכן אם למרות שהוא חייב להבדיל הוא עדיין יכול להמשיך לאכול ולשתות. עכשיו אם אומרים כך, אז לפי מיטב הבנתי זה יותר עולה בקנה אחד עם הכיוון שדיברנו בשבוע שעבר בשם הרב מבריסק, ופחות בשם הרב. דיברנו בשבוע שעבר מה היסוד האיסור לטעום לפני הבדלה, למה אסור להתחיל, וראינו שהרב מבריסק אומר שהאיסור להתחיל הוא בגלל שיש עליך חובה להבדיל, כן? וזה כמו איסור עשיית צרכים לפני תפילה, כך הוא מדייק ברמב״ם, בגלל שהרמב״ם מביא את איסור המלאכה יחד עם האיסור לטעום. אני גם מדגיש, עיינתי שוב פעם בדברי הרב מבריסק, הוא גם מדגיש שלא מדובר על איסור מלאכה של המתת מלאכות, אלא מדובר על איסור עשיית חפצים שלפני התפילה. הוא לא מדובר בכלל כי המלאכות שבת עדיין אסורות עליך, ואיסור להתעסק בדברים אחרים. אבל ראינו לעומת זאת שהרב הציע בשורים לזכר רב אמרי שגם ההבדלה בעצם בדומה לקידוש היא מגדירה את האכילות שלך. עכשיו במידה וכך, אז לכאורה היה צריך להיאמר גם השלב השני בהבדלה, כי הוא דומה לגמרי לקידוש. הדיכוטומיה, השוני שהרמב״ם מטיל בין הבדלה לבין קידוש, אני חושב היא מתיישבת יותר טוב. אם מבינים שלהבדלה אין דבר בעצם עם הגדרות האכילה, שבת קובעת לקידוש, אז היא מפרידה בין האכילות, אבל כששבת יוצאת ההבדלה לא נוגעת להגדרת האכילות של האדם, ולכן זה לא מבטל את הבורא פרי הגפן, למרות שהוא האמת לא רשאי, כן? אתה לא רשאי, כי אסור לעשות חפצים לפני הבדלה, אבל במידה ועשית, זה המשך של השתייה הקודמת. ככה נראה לי, אני חושב שזה מחזק קצת את דברי רמי בריסקי, עדיין חוזר, הכיוון שחיזק את דברי הרב, היה הסימטריה שהרמב"ם יצר בין האיסור לטעום לפני קידוש, לבין האיסור לטעום לפני הבדלה, ואשר ל... מים, האם מותר לשתות מים? ראינו שהרבה מאוד ראשונים סבורים שלפני קידוש אסור לשתות אפילו מים. הרמב"ם לעומת זאת מתיר משמע בלשונו, זה לא מפורש, אבל הוא כותב רק שאסור לשתות יין, לכן משמע שאסור, מותר לשתות מים. זה דווקא מלמד על סימטריה בין האיסור לפני הבדלה לבין האיסור לפני קידוש. אז האמת היא שהדו משמעות היא פשוט נמצאת בתוך דברי הרמב"ם בעצמו. עכשיו יכול להיות, אני אומר את זה ביסוס גדול מאוד, כי זה נראה לי לא נכון, אבל בכל זאת אני לומד בחברות עם מישהו והוא אמר לי, תסתכל גם בזה, שאולי הרמב״ם את כל ההלכה הזו ללכות ברכות פרק ד' הוא לא בכך בנה אותו על סוגי הפסחים קופי, כמו שאני הלכתי פה בעקבות הכסף משנה, אלא אולי הוא בנה אותו על קוף ג' באופן עצמאי. וזה והגמרא שם, הרי בקוף ג' בוא נעשה שם חזרה לרגע, הגמרא שם אומרת שרבשי אמר לית הלכתה כתלמידי דרב, ומה הייתה הוכחה שלו? דה יום טוב שחל להיות אחר השבת, ואמר רב יקנה, ואומרת הגמרא ולה היא אתה מה קרדתי ממשתיה, הכה לא הקרדתי ממשתיה. עכשיו כאן הגמרא בעצמה פה בקוף ג' היא מבדילה בין יקנה לבין הבלן ונבריך, נכון? זה מה שהיא אומרת, נכון? עכשיו יקנה, אני רוצה לחזור, זה סוג של הבדלה. אז ככה החברות השני רוצה להגיד, מדובר פה בסוג של הבדלה, והגמרא אומרת לא קר דעתי ממשתיה. אני מאוד קשה לי עם ההצעה הזאת, אני אסביר גם למה. כי הקנאה, דיברנו הרבה שאולי זה סוג של קידוש, כן? בכל מקרה, אני רק מאיר שכן כדאי לתת את הדעת שבתוך סוגיית קוף ג' מביאים איזה מודל מיוחד של הבדלה, והשאלה האם הוא היה יכול לשמש את הרמב״ם כאן בהבחנה שלו. אישית אני חושב שיותר מסתבר כדברי הכסף משנה, שהרמב״ם בנה את זה על קריאה של פסחים קוף ה', ובעצם זה התרגום שלו לדברי הריף. כמו אם הריף זה רוכב על שאלת בין השמשות, וניסינו לפענח בשבוע שעבר מה בדיוק השאלה של בין השמשות, האם ראינו כמה אפשרויות, כן? האם זה שאלה בגדר בין השמשות, האם זה שאלה בגדר האיסור לשתות לפני קידוש, האם זה מתחיל מהמצווה לקדש ואז לכאורה הוא יתחיל רק מהחשיכה, או אם הוא מתחיל מאיסור שהקידוש מתיר אותו, אז אולי הוא יתחיל לפני כן. בדברי הרמב״ם נראה שהשאלה היא אחרת לגמרי, זה פשוט מכניס לגדר של הבלן ונברך, זה דומה להבלן ונברך, כלומר זה שאלה, זה דין לא רק בקידוש. אני חוזר, והחידוש הגדול בדברי הרמב״ם שהוא יוצר סימטריה או שותפות בין הבלן ונברך והבלן הקדש, הוא מפקיע את זה מגדרי שאלות שמיוחדות ביחס לקידוש. זה הופך להיות בעצם בצורה הבאה, כשחשיכה אז ודאי אתה חייב לקדש, מה יחייב אותך לפני כן? זה שאמרת, זה דומה להבלן ונברך, אבל היסוד הוא לא יסוד בדיני קידוש, אלא זה יסוד בלכות ברכות. זה לא מקרי שזה לא נמצא בלכות שבת, זה נמצא בלכות ברכות. אוקיי, זאת השלמה אחת. השלמה שנייה זה דברי התוספות כאן על אתר בדיבור המתחיל מעני מילי, דיברנו על זה בשנה שעברה, מי שהשתתף בשיעורים, אני לא אריך בזה, אני רק רוצה להזכיר שהסוגיה המכניסה פה גורם ששתיית מים לפני הבדלה, מעבר לשיקול ההלכתי האם הוא מותר או אסור על פי דין, היא גם מכניסה גורם שזה פשוט מסוכן, כן? בגלל שזה יכול לגרום לאדם לחלות באסכרה. תוספות פה קראנו את זה בשבוע שעבר, מסבירים שזה מידה כנגד מידה, הוא מסביע גרונו אז אותו גרון שהוא לא יכול לא להפסיק לשתות שיחנק, כי אסכרה זה חנק. התוספות פה מביאים תימה באמת מהירים לפער בין פשוטה של גמרא, שככה גם נוהגים היום, לבין מנהג אשכנזי צרפתי ביתר דיוק נפוץ, שנמצא בלב סערת ויכוח גדול בין רבינו תם לבין רבינו משולם. הוא נוגע לשאלת זמן סעודה שלישית, שקשור גם לשאלת היכולת לפצל את סעודת הבוקר, והוא נוגע לשאלה האם מותר לשתות מים בשבת אחר הצהריים. תוספות פה מביאים, הם מציינים, ואני מיליד אכלו ושתו מעיקרה, משמע שהיו אוכלים בשבת סמוך לחשיכה, והם שואלים בתימה שלא נהגו לאכול במנחה למעריב. זה המנהג בצרפת בזמן בעלי התוספות. וגם רבינו תם כעס על רבינו משולם שנהיג לאכול בין מנחה למעריב, ותראו את הנימוק, דאמר במדרש, השותה מים בשבת בין השמשות גוזל את קרוביו המתים. ובואו אני אסביר רק את הרקע, בתיאורי הגיהנום, זה גם נמצא בתיאורי גיהנום כבר בירושלמי. הגיהנום מתואר כמקום שבו מונעים שתייה מהרשעים. מישהו מכם זוכר את הסיפור של מרים בת עלי בצלים? רב עמיטל היה מאוד אוהב לצטט את זה בשיחות שלו בחודש אלול, על שני חסידים באשקלון שהם היו לומדים יחד וישנים יחד ואוכלים יחד, ואז אחד מהם נפטר ואף אחד לא בא ללוויה שלו, וזה מאוד חרה לחבר שלו, במיוחד שלמחרת מת הבן של משה לעיר וכל העיר בא ללוויה. בעצם מה החוויה שחווה אותו חסיד? זה את עולם השקר, שעולם מכבדים את האנשים הלא נכונים, והחבר שלו מתגלה אליו בחלום והוא אומר לו, בוא אני אעשה לך סדר. הוא קודם כל מסביר לו למה הגיע לו לא לקבל לוויה מכובדת, ולמה הגיע לבן המוחס לקבל לוויה, אבל אז הוא מתגלה עליו ומראה לו את הצדק האלוקי, מראה לו איך נראה גן עדן. הם תיאור בירושלמי בחגיגה, ורק ב', הוא מראה לו שגן עדן זה גן מלא נהרות, ממש כמו התיאור בבראשית ב', כן? ואיך הבן של המוחס מגיע עם הלשון בחוץ, מנסה לשתות מהמים של הנהר ולא נותנים לו. כן, והתיאור הזה, מי שרוצה לקרוא, שאול ליברמן כתב מאמר בשם חטאים ועונשם, זה המקבילה החזלית לדנטה. יש שם תיאורי גיהנום, ככה חבל על הזמן, ויש שם תיאורים שלמים על הצמה בגיהנום. ולפי המדרש האגדה, בשבת נותנים לרשעים לשתות. שאם אתה בשבת אחרי צהריים אתה שותה מים, אתה כאילו גוזל את המים, כנראה שיש הקצבה של מים, כן? לפי משפחה אתה גוזל את המים מהקרובים שלך, וכך מתואר פה, כן? ואמר במדרש, השותה מים בשבת בין השמשות גוזל את קרוביו המתים, וכתב שפעם אחת הראה מעשה בלותר, הובא לידי סכנה, ובקושי התירו ערב יום הכיפורים לאכול אחר וידוי משום שיחוד, וגם תשעה באב שחל להיות בשבת ונדחה, הרי אנחנו רוצים לאכול כמה שיותר קרוב לשקיעת החמה, כן? כולם מכירים את השתייה האחרונה ככה לפני תשבור, כן? לא שזה עוזר למוחרת, אבל כולם עושים את זה, כן? והתירו בקושי, כן? אז כל הנושא הזה, מי שמתעניין בו, ישראל טשמה סקר אותו בהרחבה במאמר שהוא פרסם אותו גם פה, זה פה תחת השם בפרק ט' בספר עמוד 201, גלגולי מנהג צרפת בסעודה שלישית של שבת. הוא מתאר מצד אחד את המחלוקת, מה שיוצא מדברי רבינו משולם שהוא מקוטע בספר הישר, אבל הוא משחזר את שיטתו על פי מקורות אחרים, שרבינו משולם הודע שאסור לשתות ביום שישי. עכשיו תראו איך זה, כמה זה קשור לסוגייתנו. מה קורה כששבת נכנסת? קובעת הקידוש, אסור לשתות אפילו אפילו מים, נגד הרמב״ם. כן, הרמב״ם רציונליסט, בכלל לא מכיר. הרמב״ם כותב שאוכלים סעודה שלישית בין השמשות, כן, על פי סוגייתנו, אין שום בעיה, מיד נקרא את זה בשולחן ערוך, בסדר? אבל הוא מתאר שרבינו משולם הודע על יום שישי, אמר אין בעיה בשבת אחרי צהריים, והוא סוקר את כל ההשלכות שיצאו מזה. כלומר, הוא טוען, אני לא בטוח שהדברים מאוד משכנעים, אבל הוא טוען מספר דברים. ראשית, הוא טוען שהדיונים הענפים בספרות הראשונים על האפשרות לחצות את סעודת הבוקר לשניים כדי לקיים סעודה שלישית, זה איזושהי סוג של תולדה מהגזרה הזאת לא לאכול סעודה שלישית אחרי הצהריים, כן? הוא גם טוען ששיטת רבינו תם שאפשר לאכול סעודה שלישית במיני פירות גם היא על הרקע של השיטה הזאת, מצד אחד הוא לא יכול לאכול או לשתות אחרי הצהריים, מצד שני הוא לא רוצה לפצל בבוקר, כן? עכשיו הוא גם טוען, וזו הטענה של כל הספר הזה, שכרגע דודי רב חיים סולובייצ'יק עסוק בלנסות לפרוך את הטענה הזאת, שיש כזו סתירה בולטת בין המנהג הזה לבין הבבלי, שזה עוד אחד מאותם מנהגים שמקורם בארץ ישראליות של האשכנז. כן? והנה עוד מנהג שבא מתרבות הארץ ישראלית, והוא מתנגש עם הסוגיה. טוב, אני אומר, עצם התזה היא אקסיומה מחקרית, כלומר, היא 100 שנה, ידוע, אף אחד אף פעם לא הוכיח אותה. ועכשיו דודי חיים סולובייצ'יק פרסם כבר 3 מאמרים נגד, ויש לו עוד בקנה, בסדר? שיפרסם, תוכלו לקרוא, בסדר? זה ויכוח מאוד חם, האם זה נכון שיש לאשכנז שורשים ארץ ישראלים? מי שרוצה לראות סיכום מסוים, שילך לספר שלו, יין בימי הביניים, זה אחד בפרקי הסיכום. אפשר לסכם, כן? בכל מקרה, זאת השיטה שמופיעה כאן. בשולחן ערוך עצמו אני מציע שנסתכל לרגע. השולחן ערוך מביא את הדברים, הרמה מביא ואומר לא לחשוש לרבן אותם. אם יש פה מישהו ש חשב לרגע לחשוש, כן, אז אני אקריא את זה מדברי הרמה. רק אני אפתח את זה. הוא לא רוצה להיפתח לי, טוב, נשתה את הכוס תה, בסדר? אדוני, אני אומר לך עולם של כל מיני דבר. שכוח. טוב, עושה לי צרות, בסדר?
למה זה קרובה?
מה?
למה קרובה?
אני לא מומחה, לא לגיהנום, לא למדרשי אגדה ולא לדבר הזה, אני לא יודע, כן? אני אומר את זה בכנות, אני פשוט לא יודע. אני מספר שזה זה, זה מה שכתוב, זה, מי שרוצה לראות, הוויכוח הזה הוא ויכוח מאוד מאוד חם בספר ישר, בסימנים ממהי וממחת. שנה שעברה כשעסקנו בזמן של סעודה שלישית קצת הבאנו, אני ברשותכם, בוא נפתח מפה, אני רק אקרא לרגע מתוך השולחן ארוך. אני רוצה גם לקרוא את הפסיקה, כי זה מאוד למעשה לגבי סעודה שלישית, אני מניח שזה מעסיק קצת, אי אפשר אותו לדיים אחרי השקיעה, כן? אז מה בעצם ראינו בפעם קודמת? ששיטת רוב הראשונים לא ניתן, שיטת בעל המאור אפשר, כן? אז קודם כל נקרא, אני קורא את דברי השולחן ערוך, אסור לאכול, זה ריש צדית סעיף א', אסור לאכול שום דבר, או אפילו לשתות יין או שר משקין חוץ ממים, מי שתחשך עד שיבדיל. אבל אם היה יושב ואוכל מבעוד יום וחשכה לו, אינו צריך להפסיק אפילו משתייה. ואם היה יושב ושותה וחשכה לו, צריך להפסיק. ויש אומרים דני מילי בספק חשיכה, אבל בוודאי חשיכה, אפילו היה יושב ואוכל, פורס מפה ומבדיל וגומר סעודתו, זה שיטת בעל האיתור שראינו בפעם קודמת. וזה כותב הרמה, והמנהג פשוט כסברה הראשונה. אז קודם כל, הרמה לא מחייב להפסיק שוודאי חשיכה מגיעה, אבל השאלה היא למה הכוונה מי שתחשך, כן? אז זה כותב פה, נקרא את הסיכום של המשנה ברורה. המשנה ברורה כותב, ואפילו בספק חשיכה. אז המשנה ברורה מבין שהפסק של השולחן ערוך הוא שברגע ששקע השמש אי אפשר לטול ידיים, אי אפשר להתחיל לאכול סעודה שלישית. והוא כותב כך, ועיין לאל בסימן ריש סמך א' דנקטינה לספק חשיכה תכף מששקע החמה בעניין הדלקת נרות וכל מלאכה. ומכל מקום נראה לי דלעניין אכילת סעודה שלישית, אם לא אכל מקודם בוודאי צריך לאכול אפילו אחר שקיעה, ואפילו לשאר אכילה, אפילו אם הוא אם הוא תאב לאכול ולשתות, גם כן אין להחמיר עד חצי שעה שקודם צאת הכוכבים, כן? והוא מעריך בדברים בביור הלכה, שם הוא כותב, ואני מקריא, הוא כותב ככה, הוא באמת קשה מאוד לסמוך על זה, כמו להקל שאפשר עד חשיכה ליטול ידיים, כמו גם בבין השמשות. אחד, כמה אחרונים סוברים גם דעת הראש הוא להחמיר בספק חשיכה. לא נשאר לנו רק דעת הרזד, הוא יחידה בזה. ואפילו אם נעמד הראש סובר גם כן כבתי להקל הוא כעתז, הלו, הריף והרמב״ם והסמג והמלחמות והאיתור, כולם סוברים לבין השמשות גם כן אסור להתחיל, ורק לעניין אם כבר התחיל לאכול מבעוד יום, בזה רבו דעות הראשונים כפי שראינו, המתירים בזה שלא להפסיק מי שחשיכה נגד האיתור, כן, והם הרמב״ם והראש והרזה וגם דעת הריף, הוא כן, ולא נשאר לנו מן המחמירים בזה, כי אם דעת הסמג והאיתור, ולכן הזכיר המחבר דבריהם רק בשם יש אומרים, והדעה הראשונה בסתמה, נחזור לענייננו, דמעיקר הדין אין להקל בספק חשיכה, וכן מוכח בבית יוסף למעיין בו, ועד הזכיר בשולחן ערוך אין כוונתו למעט ספק חשיכה, אינם משום סיפא נקט, אבל הוא כותב ככה, והנה בסעודות גדולות של נישואין המנהג בכמה מקומות להקל ולשב בספק חשיכה, והבח מטמע על זה, ונראה שבמקום הדחק סומכים על הרזה ואין למחות בידם, ועוד נראה ליישב קצת מנהגם, מפני שהוא רק שש דרבנן במקום מצווה נקטו לכולה כרב יוסי בשבת, כן, בזמן בין השמשות מאוחר מן השמשות לרב יהודה, אז רואים, הוא לא ממליץ, אבל שאצלי בבית אחד מהסועדים, אחד מהמאוחר, אומר, אפשר יותר, אומר, לפי בעל המור, אפשר יותר לידיים, כן? עכשיו, שיעשה מה שהוא רוצה, כן? זה פחות או יותר מה שהמשנה הברורה אומר. הוא אומר, אפשר לסמוך עליו, אבל זה לא מומלץ, בסדר? יש עוד כמה דברים שלא מומלצים, אבל זה לגבי זה. עכשיו, לגבי רק הסיפור של השתיית מים, בסדר? אז זה ייקח אותנו קצת אחורה. זה נמצא בשולחן ערוך, לא בסימן רש צד יתת, אלא בסימן רש צד י' א'. כאן הוא מביא, אני קורא, זמנה, כותב המחבר, רש צד י' א' סעיף ב', זמנה משיגיע זמן המנחה, דהיינו משש שעות במחצור למעלה, ואם עשה קודם לכן לא קיים מצוות סעודה שלישית. הגה, הרמה, יש אומרים, זה אסור לשתות מים במנחה למעריב בשבת, אז חוזרים הנשמות לגיהנום, ועל כן אין לאכול סעודה שלישית במנחה למעריב, אלא אוכל אותה קודם מנחה. יש אומרים, יותר טוב להתפלל מנחה תחילה, זה הרמב״ם, כך מפורש ברמב״ם, לכל שבת, וכן נוהגים לכתחילה בכל מדינות אלו. אז מה נשאר? אז נשאר משהו, כן? מכל מקום אין לשתות מים מן הנערות, אבל בבית שרי. וכל שכן שאר משקין דשרי, ויש אומרים דאין אסור אלא תוך ילבית חודש על אבי ואימו, ויש אומרים דאיסור זה ששתיית מים אינו רק בערב שבת, מה שהבאתי קודם של רבנו משולה. בסדר, אז עד כאן הסוגיה הזאת. בואו נתקדם לסוגיה הבאה. יש שאלות אולי, מי שרוצה להעיר? כן, בבקשה. אוקיי,
זה לא מתוך הסוגיה בנות ידות שיש את זה.
אני לא שומע בקרוב
קרוב. אחד הדברים שיש להגדלה, לפחות שהגדלה יש ספק דורתה. אז השאלה אם זה אמור לעלות כאן באיזשהו
שלב. מה, את שואלת האם נשים חייבות בהבדלה מדורייתא?
לא, אני יודעת.
זו מחלוקת ראשונים שתלויה בשאלות שאנחנו מדברים עליהן הרבה, וגם היום נחזור לזה.
אם יש על בסיס זה, זאת אומרת, יש כנראה כאלה
שסוגם שהבדלה
היא לא דורייתא.
כולם סוגם שכאילו
שהיא דורייתא.
נכון.
אז השאלה אם זה יכול
להסיק. נאמר שאנחנו נחסים הכי שמחים. בוא נאמר כך, השאלה אם ההבדלה דורייתא היא לא רק שאלה של המקור, הוא גם לכאורה נוגע לשאלה של מה טיבה של ההבדלה. ואני חוזר לשאלה שאנחנו כל הזמן נסכים בה. אם ההבדלה הוא לשעבר או להבא. כן, אם ההבדלה היא ברכה על ברכת השבוע העתידי, ברכת מוצאי שבת, או אם היא ברכה שמוציאה את השבת. מיד נראה את זה בסוגיה הבאה, זה לכאורה אותה שאלה מתעוררת, כן? אם כך, השאלה אם ההבדלה היא דורייתא או לא, היא לא שאלת מקור. אם ההבדלה היא דורייתא, היא בגלל שהרמב"ם מתאר אותה כחטיבה אחת עם קידוש. אז ההבדלה היא להוציא את השבת. אם ההבדלה היא דרבנן, יכול להיות שבדרבנן אמרו ש... מוציאים את השבת, אבל בהחלט אז יש יותר מקום לומר שבדרבנן תקנו אותה כברכת מוצאי שבת, כברכת השבוע העתידי. בהחלט, בהחלט, כן. בואו נעבור לסוגיה הבאה. כשאני אומר לכם כמה דברי הקדמה, אני לא יודע מי מכם הספיק לעיין הלאה בסוגיה, אבל הסוגיה מתחילה פה בקופי עמוד א' באיבאיה שרבינה שואלת רב נחמן בר יצחק, ולעמיתו של דבר מדובר בסוגיה שנוגעת בכמה וכמה נקודות יסוד של קידוש והבדלה שהם חוזרים על עצמם עד קוף זין עמוד א'. כדוגמת השאלה האם מי שלא הבדיל במוצאי שבת עד מתי הוא יכול להבדיל, אז זה מוזכר בגמרא פה בקוף ה', זה חוזר בגמרא בקוף ו' עמוד א', זה חוזר בגמרא בדף קוף זין עמוד א'. שאלת הקידוש ביום שנדבר עליה היא מצד אחד עולה בברייתא בתוך הסוגיה שלנו פה. בעצם הסוגיה שלנו דנה בשאלה אם אפשר לקדש ביום, גם הסוגיה בקוף ו' דנה בשאלה הזאת. עכשיו אני אגלה לכם שפרופסור שמשון רוזנטל, מניח שחלק שמעו עליו, כתב את הדוקטורט שלו על העריכה של מסכת פסח ראשון, והתזה המרכזית שהוא רצה להציג לגבי עריכת המסכת, הוא ניסה להראות אותה מתוך הסוגיה שלנו. עכשיו, כל מי שמכיר את הכתיבה שלו, שאני אסביר כאילו איך הוא כתב, אוקיי? מי שלא מכיר, קלמן ראה אותי היום קורא את זה, כן? סיפרתי לו, כשפרופסור יהושע ליבוביץ, זכרונו לברכה, שהיה גר פה ברחוב יהודי הסירה, מול ההורים שלי, הגיע לגבורות, הוא נפטר בגיל 97, ורחמים אחרי זה. רב שמשון רוזנטל העביר הרצאה באיזה ערב שעשו לכבודו, והוא דיבר שעה איך כותבים פרברי, האם בבית או בשני ווים. אמא שלי אמרה לי, נחמה ליבוביץ נרדמה, היא נרדמה, יהושע נרדמה, כולם נרדמו, אבל הוא... וככה גם הדוקטורט שלו כתוב בדקדקנות, הוא בודק כל וו וכל קוצו של יוד, ממש, כן? ויש לו עשרות עמודים על הסוגיה שלנו. אני אחסוך לכם את זה, אל תדאגו. אני הסוכן, אני מנסה לקרוא את זה, גם לי זה קשה, אבל אני גם אסביר מה התזה שלו ואיך אני אנסה להציג את זה בפניכם בצורה שגם המוקד שלנו הוא לא במחקר, אלא בלימוד. לטענתו, מסכת פסח ראשון ארוחה מצירוף של שתי תלמודים קדומים שעורך שלישי חיבר אותם לאחד. כן, הוא מדבר, הוא עושה להראות זה גם בפרק ראשון, שמצד אחד אפשר לזהות סוגיות של רב נחמן בר יצחק שיושב לפני רבה, והוא קורא לזה התלמוד של פומפדיטה, ובצד זה יש סוגיות של רב פאפה שרב שריר הגאון והאיגרת מתאר שישיבת פומפדיטה התפצלה בעקבות מותו של רבה, לא כרגע ברור כל כך למה, והוא עבר לעיר בשם נרש, זה לא ביידיש, זה בארמית, כן, לעיר נרש, ורוזנטל טוען שאפשר לזהות חטיבות של התלמוד של רב נחמן בר יצחק יחד עם חטיבות של התלמוד של רב פאפה, כשהוא טוען שהכפלויות שקיימות בסוגיה אצלנו, כולל סתירות כמעט גלויות בין חלקים שונים של הסוגיה, הם לאור ההשתייכות של חלקים שונים של הסוגיה הגדולה לתלמודים שונים, כשלטענתו התלמוד של רב פאפה בסופו של דבר הפך להיות הדומיננטי, ולכן הוא צבע את כל הסוגיה בצבע שלו. כלומר, בסופו של דבר, יחידות שאולי אפשר בעבודה פילולוגית זהירה לנסות לשחזר קו חשיבה, הן בסוגיה משולבות בתוך קו החשיבה של רב פאפה, ולכן בסופו של דבר אנחנו נקרא פה סוגיה שהיא כאילו סוגיה אחת. היא, ליתר דיוק, היא הפכה לסוגיה אחת, אבל הקורא הרגיש ישים לב שיש פה כל מיני סתירות פנימיות. עכשיו, אני לא הולך עכשיו לתאר לכם פרק בחקר הבבלי, כמו שאני רוצה פשוט ללמוד את הסוגיה, לכן אנחנו נתחיל ללמוד אותה לפי הסדר. נשתדל להקשיב לניואנסים תוך כדי הלימוד, כלומר אני אחכה עם החלקים של קוף זו, קוף זין, שנגיע לקוף וו, קוף זין, כן? אם תרצו בסוף אפשר לעשות את התמונה הכוללת, כן? עכשיו, יש כמה דברים שמאוד נוגעים ישירות ללימוד שלנו, יש כמה עמודים נרחבים בדיסרטציה שלו, שם הוא מנתח חילופי נוסח של שורות מסוימות, שם הוא מדגיש דבר מסוים, כן? אז אני מציע שנתחיל מתוך הדגש הלימודי. הסוגיה מתחילה באה מני רבינה, מרב נחמן בר יצחק. רב נחמן בר יצחק הוא המורה תלמידו של רבה, זה אומר דור רביעי חמישי, ויש שני רבינה, היות ורבינה מדבר עם רב נחמן בר יצחק, מסתבר שזה רבינה הראשון של הדור החמישי. כן, ומה הוא שואל אותו? מי שלא קידש בערב שבת, מהו שיקדש והולך כל היום כולו? כי אנחנו שואלים את עצמנו, מה יכול להיות יסוד הספק הזה? מה יסוד ההיבאיה הזאת? אז דומה שזה מחזיר אותנו לתחילת הלימוד שלנו במסכת פסחים, בנושא של קידוש. אני רוצה להזכיר פה שתי תפיסות יסוד שראינו אותן במחילתות, שלמיתו של דבר כפי שראינו, הם מחלוקת ראשונים איזה מחילתה לאמץ כיסוד הקידוש. מצד אחד ראינו שהרמב״ם מאמץ את תפיסת המחילתה דרבי ישמעאל, שיסוד הקידוש הוא קדשהו בכניסתו וביציאתו. דיינו, מטרת הקידוש הוא לסמל את המעבר מחול לקודש ומקודש לחול. הוא יושב על המעברים, כפי שסרל הזכירה קודם, מהרמב״ם יוצא גם שקידוש ועבדה זה קיום אחד, אז נשים שחייבות בקידוש, מסתבר שחייבות מדורייתא בהבדלה, ראינו נגזרת נוספת של הרמב״ם. הרמב״ם אומר אפשר להגיד את הקידוש קצת לפני, קצת אחרי, הבדלה אפשר להגיד קצת לפני, כי העיקר להיות קרוב למעברים. לעומת זאת ראינו בשיעורים הראשונים שיטה של הרמב״ם שהעמיד על כך שיסוד הקידוש הוא לקדש את השבת, ואין שום קשר בין קידוש לבין הבדלה. המטרה של הקידוש לא לציין מעבר שהתרחש, אלא לקדש את היום. באותם שיעורים ראשונים גם קצת עסקנו בשאלה, הרי השבת קביעה וקיימה, אז למה, מה המשמעות שבני אדם מקדשים אותה? האם זה משום שיש פה תוספת של רובד קדושה? האם אולי זה כפל ההופעה של השבת בפרשיית המועדות? השבת כמו המועדות, באמת ישראל גם מקדשים אותה. ואם אני בא ובוחן את השאלה שרבינה שאל את רב נחמן בר יצחק, מתי קידוש צריך לאמר, בהחלט יש מקום לשקול שברקע של הדברים עומדת השאלה של מה טיבו של הקידוש. דיינו, במידה והקידוש טיבו לציין את המעבר בכניסתו וביציאתו, אז יש מקום לסבור שניתן לקדש רק בערב שבת. השבת נכנסת, מה אדם יעמוד בשבת 2 בצהריים יצעק שבת? שום דבר לא מתרחש, המעבר לא מתרחש כרגע. לעומת זאת, במידה ועיקר הקידוש הוא לקדש את היום, ובמהלך היום להכריז על קדושתו, בהחלט יש מקום לסבור שאפשר לקדש גם במהלך היום. כן, ומה שכן ברקע, אני רוצה לשמוע את דעתכם, בסדר, אתם מותר לכם להיות קצת עירניים, אני רוצה לשמוע את דעתכם, האם הסוגיה הזאת בראשיתה בכלל מכירה את המושג של קידוש ביום? אז טוב, אנחנו מעידים את הסוף. הסוף הוא שמהו קידוש ביום? בורא פריאה, הגפן. פה לכאורה על מה מדובר, האם אפשר לברך מקדש השבת, כן? אז אפשר לומר, כן? וכפי שנראה זה עולה בפירוש בחלק מידי הנוסח בהמשך, שהסוגיה הזאת מכירה את קידוש היום, אבל קידוש היום הוא, זאת לא השאלה. הסוגיה דנה האם אפשר גם לומר את קידוש הלילה או את מקדש השבת, כן? או נסכם שרבינה של רב נחמן בר יצחק, מי שלא קידש בערב שבת יכול לקדש כל היום כולו, אולי הוא מעלה ספק שנוגע לאופיו של הקידוש. השאלה כמובן, מה עתיב התשובה שלו? כן, בבקשה.
לא שואל את כל הלילה כולו. לא שואל את כל הלילה כולו.
מה דעתך?
זה צריך להיות אותו השאלה. זה לא קרוב.
אתה מעלה נקודה מאוד מאוד מרכזית שתעלה תוך כדי קריאת הסוגיה, כי תפסת אותי, תודה. אני כאילו ציינתי זה לילה מול יום, ככה ציינתי. מי שזוכר משהו מהמחילתא שלמדנו, במחילתא ברור שזה יום מול לילה, כן? אני חוזר למחילתא שכבר נחזור אליה בקופה, אבל תדאגו, בסדר, יהיה חזור, כי הבבלי מביא ברית את המחילתא. אבל המחילתא שואל, זכור את יום השבת לקדשו, אין לי אלא ביום בלילה מניין. וברור שהיות ולשון הפסוק הוא יום השבת, השאלה אין לי אלא ביום בלילה מניין, הוא מדבר על יום מול לילה. ואתה שואל בצדק, במידה ותפיסת השבת היא הקידוש, סליחה, היא על המעבר, אולי גם 10 בלילה זה בעיה. כלומר, אולי השאלה היא לא, זה עוד יותר חד. כלומר, אם אתה צודק, זה עוד יותר לפי הכיוון שהוצע פה, שאולי זה יסוד הספק. אולי צריך לקדש, בהתגמתות הלשון, מי שלא קידש בערב שבת. עכשיו, עד מתי הוא ערב שבת? מתי הוא הזמן הזה? אבל בעצם הקידוש צריך להיות ממש על השפיץ, על ה... מחזור לסוגיה הקודמת, שבת קובעת לקידוש, ברגע שבין השמשות, מה צריך לעשות? זה ממש על ההתחלה. אולי השאלה היא אפילו על אם אפשר לקדש אחר כך, האם אפשר להמשיך, האם אפשר לא על הכניסה. עכשיו תראו מה התשובה שלו. אמר לי, מדאם לי בני רבי חייא, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל השבת כולו. כן, כשכאן תשימו לב, כנגד כל היום כולו הוא אומר כל השבת כולו. השבת כמובן הכוונה מה? כל השבוע. אז אני אומר במאמר מוסגר, כל הנושא הזה עד מתי אפשר להבדיל, הוא ייפתח בגמרא בקובב. אנחנו כרגע לא ניכנס לו, רק נראה לרבי החבר יצחק יש שיטה ברורה. השיטה שלו אומרת כל השבוע, סליחה? כי רש"י מכיר את הגמרא בקובב, בסדר? אני, הוא עושה פה, במחילה הוא עושה פה קצת תרגיל רש"י, כן? אבל איפה זה ברש"י? דיבור מתחיל. אתה קורא ברשב"ם, לא ברש"י.
סליחה.
אני סולח לך, רק אני לא מצאתי את זה ברש"י, עכשיו אני יודע למה. הרשב"ם יודע את הגמרא בקו"ף, שים לב, רש"י לא עשה את זה. כן, אבל אנחנו נראה את זה. כלומר, מה באמת השאלה? אנחנו נראה כל כך הרבה. שיטה אחת אומרת רק ביום ראשון, שיטה שנייה אומרת יום שלישי, שיטה שלישית אומרת יום רביעי, שיטה שלישית אומרת עד ערב שבת הבא. כן, בירושלמי מפורש, אפשר עוד יום חמישי הבא להבדיל, צריך לשאול את אותה השאלה. אבל כאן בואו רק נראה את ה... בסוגיה כאן הדברים הם חד משמעיים. כלומר, רב נחמן בר יצחק מביא דעה שאתה יכול לומר שהיא דומה לסוגיה, אבל בפשוטה, אני לא יודע את הגמרא עדיין בהמשך, זה אדם יכול לקדש כל השבוע, להבדיל כל השבוע כולו, בדומה לכך אדם מה יכול לעשות? לקדש כל היום כולו. עכשיו כאן, בעוד שקודם אני תליתי את השאלה סביב אופיו של קידוש, כאן נכון לשאול מה טיב ההשוואה שהוא עורך בין היכולת להבדיל כל השבוע לבין היכולת להבדיל לקדש כל היום. עכשיו ברור שנגד העיניים שלו עומד מודל דומה. המודל הוא, הבדלה צריכה להיות מתי? מתי? בצאת היום. הנה, נותנים לך כל השבוע כולו. כן, אני כבר אגיד למי שזה אולי טוב לו. כן, דיברנו שהבדלה אולי כנגד היא ברכת השבוע. אני חוזר להצעה שהשבע הבדלות זה כנגד שבעת ימי השבוע, בסדר? אז אם ההבדלה כנגד כל השבוע, אז אני יכול להבדיל כל
השבוע.
כל השבוע. עכשיו אני רוצה להבין מה ההשוואה בדיוק לקידוש. האם זה נכון להשוות בין הבדלה לקידוש? האם זאת השוואה פשוטה? מה טיב ההשוואה הזאת? או ליתר דיוק, אם קודם השאלה הייתה מה אופיו של קידוש, עכשיו אני צריך לחפש נקודה שתהיה מכנה משותף בין הדין של בני רבי חייא לבין קידוש, כן? בבקשה, כן.
כן,
מי, אתה לא אוהב את זה, נכון? תסביר. אתה לא רואה את הנרי, אבל הוא לא מבסוט. אתה מבסוט?
לא מאה אחוז.
לא מאה אחוז, אוקיי.
מה שאמרתי פה, שזה לרמב"ם של המעבר, שני צדדים לא מרגיש, גם זה שמבדילים כל השבועות.
בוא נאמר ככה, אם הדין הוא שזה, שגם הבדלה וגם, אני אעשה לקיים את זה, כלומר, בוא נראה לפי מה שהוצע קודם. קודם הוצע שאם הקידוש או המעבר יהיה קשה, מה לעשות? לקדש בהמשך היום. עכשיו בוא נזרום איתך, כן? נניח שההבדלה צריכה להיות גם במעבר. בוא נשאל שאלה פשוטה, אז איך באמת אפשר להבדיל כל השבוע?
אם זה מעבר בין שני מצבים, קודש וחול, אז כל עוד שאתה במצב שנגרם על ידי המעבר הזה, כל עוד שלא חזרת למצב הראשון,
אתם שומעים? בוא נעשה, בלי להיכנס עדיין לחקירות, רק להגיד מה נראה המשוואה המתמטית הפשוטה. אדם מבדיל, וכל עוד שמצב החול שהוא מציין עליו מתמשך, אני כרגע מניח שהסוגיה אומרת כל השבוע, כמו שכתוב, אני מאמין למה שכתוב, אז הוא עדיין יכול להבדיל. אז אם אני מכריז מקדש השבת, כל עוד ששבת, מה אני יכול לעשות? להכריז את ההכרזה הזאת. כן, זה מה שאתה אומר. זה מקובל עליכם? אז נאמר את זה אחרת. כלומר, ברכת ההבדלה צריכה לאמר בתקופת החול שאחרי השבת, וברכת הקידוש צריכה לאמר בתוך חטיבת הזמן של הקידוש. למה זה יום וזה שבוע? כי הקודש הוא יום אחד והחול הוא שבוע, אבל מבחינת העיקרון, העיקרון הוא עיקרון דומה, כשההנחה כאן היא שיש סימטריה בין הבדלה לבין, כלומר ברכת ההבדלה, שכולם מבינים שהזמן הנכון לומר אותה הוא מתי? מוצאי שבת. אבל כל עוד שפרק הזמן הזה של החול נמשך אפשר לומר אותה, אז ברכת הקידוש אמורה להיאמר בערב שבת. הוא לא בא לחלוק על זה, יכולה להיאמר כל עוד ששבת. זה נראה סימטרי, נכון? ועדיין, מה השאלה? אני צריך לשאול את עצמי למה בשניהם זה יכול להיות, כן? כמו למה אני יכול להבדיל כל השבוע? כולו. לא, אז פה בא חיים וקצת מערער על ה... אז אולי זה לא הכרזה, כלומר... מה זה?
הכרזה זה קידוש להכרזה. אז יכולים להכריז עד שזה עדיין קידוש, ועד שזה עדיין קודש, אבל השני זה לא הכרזה, הגדלה. אתה לא יכול להבדיל בתור
אז אני אגיד לכם מה אני מציע ואני אסביר גם את העניין. אני כאילו ברחתי מהמחלוקת בקובב, אבל לאמיתו של דבר לכאורה אני חושב מסתבר שמכלול הדעות בקובב, האם זה רק ביום ראשון, האם זה עד יום שלישי, האם זה עד יום רביעי, האם זה כל השבוע, זה כנראה מחלוקת מהותית סביב השאלה מהו זמן ההבדלה, או מה טיב הדין הזה שאפשר להבדיל הלאה. כן? זה אומר שכדי שנוכל למצות לגמרי את הדיון, מה אנחנו צריך לעשות? ללמוד את אותה מחלוקת שנגיע אליה, כי אני מציע פשוט בגלל האורך של הסוגיה להתאזר בסבלנות, כן? אבל אני מציע שנגיע, אני כרגע חושב שנכון להיחס במשוואה שאתה הצעת לגבי עצם שיטת רב נחמן בר יצחק. רב נחמן בר יצחק אומר, אתה צריך להבדיל במוצאי שבת, וניתן לומר את ההבדלה לאורך כל ימות החול, שהמבדיל בין קודש לחול, כל עוד שחול אפשר לברך, להבדיל, כל עוד ששבת אפשר לומר מקדש השבת, כן? אני צריך לבדוק, רק אני אומר, כשנגיע לדעות האחרות, ואז נחדד יותר את שאלת ההבנה, מה טיב הדין הזה, נבדוק האם לאותם דעות ניתן ליצור אותו, אותה סימטרה. כמו אם בן אדם אומר לי, רק עד יום שלישי, נגיד, אז אולי, רק עד יום ראשון, אז אולי אנחנו נגיד, אז לא, אתה לא יכול להגיד כל השבת כולה, אולי כל הלילה, אולי עד לא יודע, שתיים בצור, כלומר ברגע שאני אגביל את ההבדלה, אז ממילא יהיה לו את השאלה מה עם הקידוש. אבל רב נחמן בר יצחק זה אולי לא מקרי, הוא באמת מייצג שיטה ש כל פרק הזמן שנקרא חול אפשר להבדיל בו, אז כל פרק הזמן שנקרא קידוש אפשר לקדש בו. עכשיו, עצם ההנחה שלו אבל היא, ואנחנו כל הזמן צריכים להעלים את השאלה, שקידוש והבדלה הם סימטריים. הם סימטריים. או בלשון אחרת, עצם ההנחה שזה סימטרי, הוא יותר תואם את אותה תפיסה של הרמב״ם, שזה בכניסתו, או ביציאתו, או ליתר דיוק, אם הצגתי את הספק שרבינה, האם זה הרמב״ם או הרמב״ן, נראה מעצם התשובה שהוא מערער על איך שאני ניתחתי את הדברים. כלומר, גם לתפיסה שקידוש והבדלה הם סימטרים, עדיין מה אני יכול לומר? שאני אקדש כל השבת כולה. אנחנו עדיין צריכים לתת יותר דין לחשבון, אבל זה נראה ככה. כי לו הייתי בעל התפיסה של הרמב״ן, ולכן אתה יכול לקדש כל היום כולו, לכאורה אין שום קשר בין קידוש והבדלה, אז וכי למה ללמוד אחד מן השני, כן?
אני יכול לראות את הדעה שמצד אחד מקבל שהקידוש והבדלה הם במובן אחד הסימטריה בין קידוש והבדלה. בכל זאת להגיד שיכול להיות עניין יותר חשוב בקידוש, בקדש מוקדם, מאשר בהבדלה, בהבדיל מוקדם. בגלל שלעומת נגיד, ניקח נגיד את המחצית השנייה מראש, מבחינת ההבדלה יכול להיות שיש עניין להבדיל מבחינת הכרזה, שזה עכשיו חול, זה יכול לעשות בהמשך, אם לא עשית את זה מיד. אבל מבחינת קידוש, אתה מפסיד משהו בזה שאתה לא מקדש בהתחלה.
אף אחד פה לא טוען שלכתחילה טוב לקדש בשתיים, זה לא קידוש למתבגרים, בסדר? זה לא זה. כולם אומרים, צריך לקדש בערב שבת, רק מה השאלה, אם לא עשית. עדיין, מה שאני מנסה לשאול, זה קודם כל מה ההשוואה. וגם לנסות להבין מה היסוד. עכשיו אני אומר, אנחנו נתקדם בזה, אבל קודם כל הוא מביא מודל של הבדלה. בהבדלה יש לנו מודל שכל עוד שחול אפשר להבדיל, כל עוד שקדוש, ששבת אפשר לקדש. זה מה שהוא אומר. עכשיו, אז זה שואלת הגמרא, A-T-V, לילי שבת, זה תוספת בברכות פרק ג'. לילי שבת ולילי יום טוב יש בהם קדושה על הכוס ויש בהם הזכרה בברכת המזון. שבת ויום טוב אין בהם קדושה על הכוס ויש בהם הזכרה בברכת המזון. אז קודם כל מילה אחת על הנוסח של הברייתא הזאת. אני רוצה לקרוא לכם איך זה מופיע בתוספתא, זה מופיע קצת שונה ואנחנו נראה את זה גם בהמשך הסוגיה, וכדאי לשקול מה הרקע לשינויים בין לשון הברייתא בתוספתא לבין לשונה בבבלי. בתוספתא כתוב קצת אחרת, לילי שבת ולילי ימים טובים יש בהם קדושת היום על הכוס ויש בהם קדושת היום בברכת המזון. תראו מה כתוב פה בבבלי, יש בהם קדושה על הכוס, אז הוריד את המילה יום, ויש בהם הזכרה בברכת המזון ולא קוראים לו כלשון התוספתא קדושת היום. כן, עכשיו כאן אני רק מעיר ברמה מוסגר, שאם אני שואל מה לכאורה הרקע לפער הזה, אז אני אתייחס לשני הפערים. ראשית, כנראה שהרקע הוא, ואנחנו נצטרך להיכנס לזה יותר בקובה, ואנחנו כרגע בתחילת הדרך, לפי מיטב הבנתי בספרות התנאים אין קידוש ביום, קידוש הוא בלילה. כשאומרים קדושת היום בלילה מתכוונים קידוש השבת, עושים אותו בלילה. לעומת זאת הבבלי אצלנו כבר יודע את הגמרא בקובה, והוא בא לתפיסה הזאת שיש קידוש, קידוש הרבה, קידוש ביום, ולכן לקידוש הרבה יותר מתאים לקרוא קדושת היום, או יותר נוח להגיד קידוש בלי להגיד היום, כן? עכשיו תחכו להמשך הסוגיה, נראה את זה עוד פעם, כן? אבל זה קודם כל לכאורה רקע ראשון למה קוראים לזה קדושה ולא קידוש קדושת היום, כי המילה קדושת היום למי שרגיל בקידוש הרבה יש לו צליל של קידוש הרבה, אז עדיף להגיד קדושת, קדושה במקום להגיד קדושת היום, כן? עכשיו לגבי המעבר מקדושת היום לבין הזכרה, פה אנחנו נוגעים באמת בשאלת טיבו של הזכרת ברכת השבת בברכת המזון, כן? אנחנו ממש נוגעים בשאלה הזאת. אני יכול לציין שבבבלי ברכות דף נמתת יש שריד ברור שהזכרת מעין המאורע בברכת המזון הוא באמת קיום של קידוש, וזה בדיון הסוגיה אודות אדם ששכח להזכיר את שבת בברכת המזון, והוא נזכר אחרי בוני ירושלים לפני שהוא מתחיל ברכת הטוב והמיטיב, שהוא מברך ברכה עצמאית שחתימתה ברוך אתה השם מקדש השבת. זה ממש לשון של קידוש, ובאמת במקורות ארץ ישראל מאוד מאוד מקפידים לקרוא להזכרת מן המאורע קדושת היום. החג היחיד, או הוא לא חג, המועד היחיד שהתוספתא קוראת להזכרת מן המאורע בו הזכרת מן המאורע ולא קדושת היום, זה בחנוכה ופורים, מהסיבה הפשוטה שאין להם קדושת היום. ובמקורות ארץ ישראל באמת יש הקפדה מאוד מאוד ברורה בין הזכרת בין על הניסים לבין יעלה ויבוא וירצה, והם מתוארים כקידוש. עכשיו זה רואים פה בסוגיית הבבלי, זה קצת בתושטה. שנה שעברה מי שלמד בשיעורים שמע, למדנו את הגמרא בשבת חב דלת, שם הנושאים האלה עלו, טיבו של הזכרת מן המאורע בראש חודש וכולי. אז אני ברשותכם אני לא מעריך בזה, אבל מה שכאן הגמרא שואלת שאלה, שאת השאלה הבאה, לאור הברייתא הזאת שאומרת ששבת ויום טוב אין בהם קדושה על הכוס, כן, אני קורא לכם את זה בתוספתא, שבת ויום טוב, ראש חודש, חולו של מועד, יש בהם קדושת היום וברכת המזון, ואין בהם קדושת היום על הכוס, שזה לכאורה אמירה מאוד ברורה שאין קידוש ביום, כן? זה, בבבלי זה גם נמצא, ולכאורה זה, איך זה חייב להתפרש? אין, אז כותב הרשב"ם, הוא מיד שם לב, כן, בורא פרי הגפן לבד, כן? ברור שיש בורא פרי הגפן, אבל זה די מסתבר, כן? ועל זה שואלת הגמרא, ויסל כדעת אך מי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום כולו, שבת ויום טוב נמי משכחת לו דיש בו קדושה על הכוס, דאי לא קידש מאורתא מקדש למחר. מה דעתכם על הראייה הזאת של הגמרא? בעיקר שהתשובה היא לכאורה הדבר הכי הכי פשוט. מה כבר העונה? אמר לידיעי לק תענה. וכאן זאת ראייה משונה שעצם השקלא וטריא בעצם מגלה על איך הגמרא פרשה בקושייתה את דברי רב נחמן בר יצחק, או ליתר דיוק איך רבינה פירש את תשובתו של רב נחמן בר יצחק, ואיך רב נחמן בר יצחק מבהיר את כוונתו בעקבות התשובה. ממילא תבינו, זה גם יקרין על השאלה מה קורה בהבדלה. כי איך הבין רבינה ששאל שאלה כזאת? הרי זו שאלה כל כך מוזרה. מה הוא שואל אותו? איך אתה יכול להגיד שאין קדושת היום על הכוס, שאפשר להגיד מקדש השבת על הכוס בבוקר, אם לא קידשת בלילה? הרי לכאורה, איזה קידוש אני עושה ביום כשאני מברך מקדש השבת אם לא קידשתי בלילה? יש את הקידוש של הלילה. זה בדיוק התשובה. דעילה קטני. מה הכוונה דעילה קטני? הקידוש הזה באמת זמנו מתי? בלילה. אבל אם לא קידשתי בלילה אני יכול לומר אותו. איך קוראים לדבר כזה בשפה שלנו? איך קוראים? משהו שדומה לתשלומים? אתם מכירים את המונח תשלומים? טוב, אז צריך עוד אולי להם בסוגיה של תשלומים, ברכות דף חווה, אבל איך אנחנו תופסים רובנו את תשלומים? תופסים אותו בצורה הבאה. התשלומים אומר, האמת, מה יראה ואת צריך להתפלל בלילה? עכשיו, אם אתה החמצת את התפילה, אני מדגיש, תשלומים זה רק באונס או שוגג, זה לא במזיד. עכשיו, אם אדם ש... טוב, מתבגרים, הם מזידים, בטוח שלא, זה אונס גמור, אני חושב. אבל... לא, מסתמכים, הרי מסתמכים על זה לחתחילה, אתם יודעים, לא במערב, בשחרס, לחתחילה הם מסתמכים על מנחה, אבל זה אונס גמור להיות מתבגר, ככה אני חושב, ככה אני לומד עליהם זכות. ואני רק חוזר לעניין שם, אני לא אומר לעצמי שחרס זמנו ומתי במנחה, אני אומר שחרס נגבר הזמן, אתה יכול במנחה להתפלות תפילה. עכשיו בדיוק דיון דומה למי שלא מאמין לי, באמת מצוין, בדיוק מצוין, בדיוק אותו דיון קיים גם בברכות דף חווה ועמוד א', כמו שנועם אומר, ואני קורא לכם דברי הגמרא שמה. כן, הגמרא שמה אומרת ככה, אני קורא: ורמינו מצוותיים הנצח חמה כדי שיסמוך וכו'. אז אומרת הגמרא ככה: בכולי אלמא עד חצות ותולה, איך אפשר להגיד לזמן שאחרית הוא עד חצות? ואמר רב מרי בריד רב הונא בריד רב ירמיה ברבא, אמר רב יוחנן: טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל בשחרית שתיים, שחרית בפה מנחה שתיים. אז מה אתה אומר שזמן שחרית הוא עד חצות? הרי אפשר להתפלל שחרית גם אחרי הצהריים. אומרת הגמרא: כולי יום המצלי ואזיל עד חצות יהווה לשכר תפילה בזמנה, מכאן ואילך שכר תפילה יהווה לשכר תפילה בזמנה יהווה. ובעצם זה אותו דיון בגמרא בברכות. הגמרא באה ואמינה חשבה שתשלומים זה שפעם זה שחרס אחרי צהריים, והתשובה היא לא, אין שכר תפילה בזמנה, כי זמן שחרית הוא עד חצות, יש שכר תפילה. ובעצם מה שעולה גם בהמשך הסוגיה שם, שתשלומים בנוי על הרעיון שלווה יתפלל אדם כל היום כולו, ואתה באמת החמצת את זמני תפילות הקבע. עכשיו, יש צליל דומה שזה בדיוק הדיון פה, כמו כשרב נחמן בר יצחק ענה לרבינה, הנה המודל של הבדלה, כנראה חשב רבינה שהכוונה היא שהקידוש בעצם, בוא נבין את כמה רדיקלי מה שהוא הבין. זה לא שזמנו, קודם התאמרתי זה 8 פעמים, זמנו ערב שבת, אבל אפשר כל היום. ובעצם מה הוא אומר? אולי הוא חידש חידוש הרבה מעבר למה שדמיינתי. במהלך השבת צריך פעם אחת, מה לעשות? לקדש. זה לא שזמנו בערב שבת, אבל אתה יכול כל היום. כן? אלא זמנו מתי? במהלך השבת. ולכן, איך אפשר לקבוע קטגורית שיש קידוש בלילה ואין קידוש ביום? זה לא נכון. אם לא תקדש בלילה, יש קידוש ביום. כי הדין הוא לפי, ככה הבין רבינה את רנחמן בר יצחק, אין דין של קידוש בלילה. הדין הוא לקדש פעם אחת במהלך השבת. וכשאני מקדש ביום, זה לא שאני מקדש את הקידוש של הלילה. לכן אני אפשר להגיד שיש קידוש לילה. יש קידוש אחד לשבת. עכשיו, מי שעושה בלילה, באמת לא יעשה ביום. אבל הוא לא עושה ביום, לא כי ביום אין קידוש. הוא לא עושה ביום, כי הוא כבר קידש את הקידוש. כמו שמי שקידש ב-8 בבוקר, לא יקדש ב-2 אחרי צהריים, כן? למרות שהוא ביום. עכשיו, על זה, מה עונה לו רב נחמן בר יצחק? המסע ומתן פה של עברה, לא הבנת אותי באמת מה אני חושב. דעילה קטני, או בלשון אחרת, מתי באמת זמן הקידוש? בערב שבת, בלילה, בכניסת השבת. אני מאפשר לקדש ביום למרות שמה? שזה לא זמנו. זה מעלה מזכיר, ונדבר על זה גם כשניכנס יותר לעובי הקורה בהמשך. בוא נקרא את הגמרא. בראשונים יש דיונים מפורשים האם הדין של הבדלה בנוי על תשלומים, האם הוא בנוי על זה. ממש משתמשים במילים המפורשות. זה דיון, אני אזכיר רק איפה יקרה הדיון. עיקר הדיון נמצא ברמב"ן בתורת האדם ובמאירי במגן אבות סביב הבדלה במוצאי תשעה באב, שבמוצאי שבת אי אפשר להבדיל. ויש גם דיון חשוב מאוד בראשונים בברכות פרק שלישי על אונן במוצאי שבת שלא היה, שהיה פטור מהבדלה, האם הוא יבדיל. שם הראשונים מפורשות שואלים, זה תשלומים, זה לא תשלומים. נראה שזה חלק השקלה וטריה כאן דומה לגמרי לשקלה וטריה בברכות. עכשיו המשיכה הגמרא מביאה פשוט חלק אחר של אותה ברייתא בתוספתא. גם פה נקרא את לשון הבבלי ואז נשווה לתוספתא, וגם פה נביא את ריבוי חילופי הנוסח. פה רוזנטל מעריך בכל חילופי הנוסח האפשריים, אני ציינתי לעצמי כמה, בסדר? לא, אני לא אביא את כולם, אבל הייתי לי, כבוד יום וכבוד לילה, כבוד יום קודם. כלומר, למרות שקדושת היום היא עדיפה בלילה, למה? כי אז זה נכנס, אבל מתי שבת? מבחינת הכבוד ביום. כבר דיברנו על זה גם בשנה שעברה, שלנו זה, גם בגלל הלכות חימום האוכל, זה ממש לא ככה. זאת ארוחת ליל שבת, נותנים את הארוחה ככה כבדה, הבוקר, טוב צ'ונט וכל מיני דברים יבשים, כן? אבל מבחינת עיקר הדין, כבוד יום הוא עדיף מכבוד לילה. ואם אין לו אלא כוס אחד, אז אין לו, הוא צריך לבחור. אז כתוב אצלנו בנוסח של הדפוס, אומר עליו קידוש היום, מפני שקידוש היום קודם, מה כתוב פה? לכבוד יום וכבוד לילה. כן? בואו נראה קודם כל את לשון הברייתא בתוספתא, ונראה איך היא מופיעה פה. כן? בתוספתא כתוב כך, זו אותה תוספתא, פרק ג' הלכה אחת, פשוט החלק הראשון שלה. כבוד יום וכבוד לילה, כבוד יום קודם לכבוד לילה. אם אין לו לכוס אחד, קדושת היום קודמת לכבוד היום ולכבוד הלילה. זה פשטות גם פה, קדושת היום איך היא מתפרשת? שהכוונה לקידוש שנאמר בלילה. הקידוש של הלילה, הקידוש צריך להיות בכניסת השבת, הוא קודם לכבוד שתי הסעודות, הוא קודם ליין בתוך המזון, הן בסעודת הלילה והן בסעודת היום. כן? שאצלנו בגמרא, בואו אתן סקירה מהירה של חלק של ידי הנוסח, כן? אצלנו בדפוס כתוב כך, ואם אין לו אלא כוס אחד, אומר עליו קידוש היום, שזה מאוד קרוב ללשון התוספתא. יש להניח שמה הכוונה אומר עליו קידוש היום? הקידוש של הלילה, מפני שקידוש היום, בכניסת היום, קודם לכבוד יום וכבוד לילה. עכשיו פה בחלק מידי הנוסח מופיע ככה, בכתב יד תימני, בית מדרש לרבנים, מופיע נוסח שגם נמצא בראש פה על אתר בפרק י' הלכה י' ג', ותראו איזה מושג חדש הוא מביא לעולם, מושג שלא נמצא בכלל בספרות התנאים, והוא משקף את כל מה שתיארתי קודם גם בברייתא הקודמת. אם אין לו אלא כוס אחד, קידוש לילה קודם לקידוש יום. המילים כבוד יום כבוד לילה גם נשלו, מדובר על התנגשות בין קידוש לילה לקידוש יום. קודם כל יש פה מושג חדש שנקרא קידוש לילה, הוא נקרא קידוש לילה כי יש קידוש יום. ברוב עדי הנוסח, אני פה מרפרף, מופיע כמו הנוסח שמופיע אצלנו, למשל בכתב יד קולומביה כתוב קידוש היום קודם לכבוד שבת, בכתב יד אוקספורד הספרדי כתוב קידוש יום קודם לכיבוד יום וכיבוד לילה. אז רוב ידי הנוסח פה נשמר הזיקה לנוסח התוספתא, אבל אני אומר יש פה את הנוסח הזה של הראש ושכתב יד תימני, שהוא ממכיל בתוכו את אותו שינוי בכניסה של קידוש, של קידוש יום, אלא יש קידוש לילה. יש פה עוד חילוף נוסח מאוד מעניין שנעבר עליו, וזה שאלת הגמרא. בוא נראה עכשיו אז מה שאלת הגמרא. כן, כבר מה שאל אותו בעצם רב נחמן, מה שאל רבינה רב נחמן בר יצחק, אז מה הוא שואל אותו? ואם איתה לשב כיד למחר ולהביד בי תרתם, לא נחה דעתו מהתשובה דעילה הקטנה, הוא עדיין מתעקש שבשעת התחק, כשיש לך רק כוס אחת, אז מה היה ראוי לעשות? לדחות הכל למחרת ולהרוויח הכל, שיהיה לך גם כבוד יום וגם מה שמלמד שהכנסנו מוקדם מדי אולי את את השלומין, או בלשון אחרת, רב נחמן בר יצחק ענה לו, ידידי הטוב, דאי לק תעני, עדיין מה קו החשיבה שעובר בראשו של רבינה? אין דרך אחרת להסביר את השאלה שלו, שאפשר לקדש ביום כקידוש לכתחילה, הוא עדיין נשאר לו בראש שבפעם אחת במהלך השבת צריך לקדש. אז אמנם הוא מקובל עליו דאי לק תעני, עדיף בכניסת היום, אבל כשאתה נכנס בגורם אחר שמשפיע, אז מה אני אומר לעצמי? אז לכתחילה היכולת לטעון טענה כזאת, במיוחד נראה מיד את התשובה של רב נחמן בר יצחק, היא בעיקר אם אתה רואה לנגד עיניך שהיום והלילה זה, מראש זה הזמן של הקידוש, כלומר שהיום לא נתפס כסוג של תשלומים. עכשיו פה אני רוצה להפנות את תשומת הלב לנוסח מדהים שנמצא פה ברח. אצלנו כתוב בגמרא, וליעבד בי תרתי. מה תרתי? גם קידוש וגם כבוד היום. תראו מה כתוב ברח. ניעבד עד למחר, זה שורה חמישית ברח, וליעבד בי תרי קידוש שיהיו כבוד יום. הוא כבר לגמרי, זה כי יש לו גם קידוש הרבה, גם כבוד יום, גם קידוש לילה, אז יכול להיות שלושתם. הוא באמת מופיע בכתב יד קטע גניזה אחד של הסוגיה, זה בקטע שקוראים לו אנטונין, כי זה השם האוסף, שם כתוב וניעבד תלתה. כלומר, למה הכי טוב זה לחכות ליום ולעשות שלושה? זה הביטוי הכי מובהק שהסוגיה פה מדברת על שני קידושים וכבוד יום בנוסף. כן, אבל ברוב הדעה הנוסח מדובר על תרתי, ביום יש כבוד יום ובלילה יש קידוש היום, בוא נעשה אותם יחד. וכאן עונה לו רב נחמן בר יצחק, מה הוא עונה? אמר לי, חביבה מצווה ושעתה. כן, את מדברת בלחש, אני לא שומע. בואי לא ניגע בזה עכשיו, זה, אני צריך פשוט לנסות להבין מה השקלה וטריה בין רבינה, כי תבין, השקלה וטריה זה שרבינה יש לו הבנה אחת של התשובה, ורב נחמן בר יצחק כל הזמן מחדד לו שהוא לא הבין אותו, וזה בעיקר התשובה הזאת שחביבה מצווה בשעתה. מה זה חביבה מצווה בשעתה? איפה זה נאמר? אז כאן אומר לנו הרשב"ם, כדאמר באילו דברים, שרי הכתר חלבים ואיברים כשרים כל הלילה, ואין ממתינים להם בשבת עד שתחשך, שנאמר עולת שבת בשבתו, אל כך יקדש בו בלילה, ולא ימתין בו עד מחר. כן, מה בעצם הוא, מה זה המודל הזה של הכתר חלבים ואיברים? בשבת מקריבים קורבנות, למרות שזה כרוך במלאכות. עכשיו, את הקורבן עצמו חייבים לשחוט ולקבל את הדם, לזרוק את הדם ביום, כי זמן הקורבן הוא ביום. אבל את החלבים והאיברים, הרי אפשר גם להקטיר אותם בלילה. אז לכאורה, מה היינו אומרים? תחכה ללילה ותקטיר בלילה. לא. הדין שחביבה מצווה ושאתה אומר, תקטיר אותם ביום. מה לכאורה הסבר הדין הזה שתקטיר אותם ביום? כי מהו הזמן של הקורבן הזה? היום. אז אם זה זמנו, אז הקורבן הזה דוחה שבת. או בלשון אחרת, איך מתואר במידה מסוימת הדין של הלילה מול היום, שזמן הקטרת החלבים והאיברים הוא ביום, ואתה יכול להמשיך אותו גם בתוך הלילה באופן דומה? גם הוא עונה לו, ככה צריך להבין את היחס בין קידוש הלילה והיכולת לקדש גם ביום. זה לא שפעם אחת בלך השבת תקדש לכתחילה בלילה, אבל גם ביום אתה מקיים. לא, הדין הוא באמת שזמן הקידוש הוא בלילה. זה הכוונה חביבה מצווה ושעתה. זמן הקידוש הוא בלילה, ביום אתה יכול לעשות את זה לתורמה. פה אולי צריך להכניס את התשלומים. כלומר, ביום אתה יכול לעשות את זה במידה, ולא עשית בלילה. אבל בעצם מה שהוא מלמד אותו, בעצם הוויכוח הוא איך להבין את הדין. האם קידוש צריך במהלך השבת לכתחילה האם הקידוש צריך להיות בלילה? ואם לא עשית בלילה, אתה יכול את קידוש הלילה לעשות ביום. עכשיו אנחנו נסיים עם עם סוף הדיאלוג ביניהם, שהוא מחזיר את ההערה שלך. והתניה, הוא שואל אותו, הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך, אנחנו מכירים את הברייתא הזאת, על היין ועל המאור ועל הבשמים, ואחר כך אומר הבדלה על הכוס, ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו עד לאחר המזון, ומשלשלן כולם לאחריו, ולא אמרינן חביבה מצווה בשעתה. מה בדיוק השאלה שיש פה? היא כמעט טורפת את רוב הקלפים שהיו עד עכשיו. מה מדובר פה? עד עכשיו דיברנו על לילה מול יום, נכון? הפעם מדובר על אדם שיש לו רק כוס אחת, והוא כאשר צאת השבת מגיע, אם הוא יבדיל לא יהיה לו כוס לברכת המזון, ולכן מה אומרים לו? אתה יכול לחכות עד סוף הארוחה כדי לחבר את ה... כלומר, כדי להבדיל או לברך את ברכת המזון אותו כוס. הוא אומר לו, אבל אם חייבה מצווה בשעתה לא היית יכול לעשות את זה. אבל פה בדיוק מגיעים להערה שלך, מה עולה פה בבירור מדברי משאלת רבינה, שרבינה אמר לדבריך, אז מתי בעצם עיקר הזמן של הבדלה? בדיוק בשפיץ על השנייה ששבת יוצאת. ואם אתה, אני לא יודע כמה זמן הארוחה נמשכה, שעה עד סוף זמן רבינו תם, בסדר? שעה וחצי, גם זה כבר לא ברור שרבינה עונה לרב נחמן בר יצחק. אם אתה מתעקש על העמדה שלך שקידוש לא אמור להיות כל השבת פעם אחת מהלך השבת, ואתה השווית ההבדלה לקידוש, אז לדבריך אני עכשיו למד, אני פשוט עושה את המשוואה בכיוון ההפוך, שההבדלה בעצם אמורה להיות מתי? ביציאת השבת, והיכולת להבדיל כל השבוע כולו, מתי הוא? הוא רק מדין איזה תשלום אליו, אבל זה לא שזמן ההבדלה הוא כל השבוע, זמן ההבדלה. ואז בעצם הוא בא ומבודד אותו על רגע כניסת השבת ועל רגע יציאת השבת, והטענה שלו היא שאין היגיון לדבר על יום מול לילה, צריך לדבר על מה? על רגע המעבר, זה הזמן, זה הזמן. ולכן אם מדברים על רגע המעבר, אני לא מבין איך ויתרו על זה בהבדלה. ועל זה באה התשובה, בוא נראה, זה סוף הדיון. אני כבר, בגלל שהשעה מאוחרת, אז לא נדבר פה. רוזנטל כותב איזה 30 עמודים על הנוסח של הפתגם. מה בדיוק הוא אמר לו, מה הוא לא? הוא גם עיר מאוד יפה, זה מאוד מזכיר את דברי הנביא עמוס, לא נביא אנוכי, לא בן נביא, הוא גם מביא שם שמקום חוזה, הגרסה היא חזה, וזה נביא, כן? אני, פעם הבאה, אם אין לי כוח לנסות לסכם את זה, כבר קראתי את זה פעם אחת, אבל תראו מה הוא עונה לו, ענה לך הקימה, ענה, ולה חוזה ענה, ולה יחידה ענה, אלא גמרנה וסדרנה ענה. וכאן רוזנטל נורא נדלק על זה, כי הוא הרי הוא טוען שיש לי תלמודים, הוא אומר, זה המאפיין של רב נחמן בר יצחק, הוא לא פלפלן, הוא לא דיאלקטיקן, הוא פשוט יהודי שמוסר מסורות, והוא אומר, ככה למדתי, כן? אז, וגם פה די מסתבר שאם כך, אם הוא, לא, אם הוא רק גמרנה וסדרנה, הוא כנראה מצטט משהו קדום יותר, והוא בעיקר מדבר שם על הקשר בין המשפט הזה לבין המקבילה שלו בברכות נ"ב, שכבר עסקנו בו פעם, האם סדר הברכות בהבדלה צריך להיות דומה לסדר הברכות בקידוש, האם בהבדלה קודם לפי בית שמאי שקודם קידוש ואז יין, אינם בהבדלה, קודם הבדלה, הגמרא אומרת שלא, והוא אומר, פשוט ככה למדתי, כן? אז זה גם נראה שקוסם לו דרך לימוד לא דיאלקטית, לא פלפלנית, לא, כאילו, חוקרים אוהבים פשטס, כן? כאילו, זה מה שהם אוהבים, כן? אז תראו מה הוא אומר לו, וכן מורים ומדרש הקבטי, שני לן בין יהיו ליומה לאפוקי יומה. יהיו ליומה כל כמה דמקדמינן לי, עדיף ומחבבינן לי, אפוקי יומה מאחרינן לי, כי איכיד לא להביא אלן כתונה, נקודה. עד כאן סוף הדיאלוג, מהשמה מינה זה כבר דיוקים של הסוגיה, ופה אתה עומד בפני סוף הדיאלוג, ואתה אומר, אמנם הוא כנראה לא דלקטיקן, לא בריסקר, לא זה, לא זה, לא זה, הוא רק יודע למצוא מסורות, אבל כל הסוף הוא כמעט ההפך מההתחלה. הרי מה הייתה כל ההתחלה? שאני משווה בין הבדלה לקידוש. כל היסוד של מה שלמדנו, כמו שאתה יכול להבדיל כל השבוע, אז אתה יכול גם לקדש כל השבת כולה. עכשיו הוא אומר לו, אני לא יודע שום דבר, אני רק יודע מה לימדו אותי. אותי לימדו שיש הבדל בין קידוש לבין הבדלה, כן? וזה קצת מפתיע, אבל המתור של דבר, כשמתבוננים, ובזה נסיים את העיון כרגע בסוגיה, הוא לא בעצם מערער על עצם ההשוואה בין שני המודלים. הוא מערער בעצם על השאלה מהי הנקודה הרצויה לקדש או להבדיל. ובלשון אחרת, הוא אומר, הנקודה הרצויה לקדש היא בכניסת, כמו שאמרת, זה אולי טעות לדבר על קידוש לילה. צריך לדבר על קידוש בכניסת השבת. אני רוצה לחזור עוד פעם לכל מה שלמדנו גם בסוגיה הקודמת, והם כנראה לא היו מתפלים כך מים בבית כנסת, ועסקנו בזה. בתוספת אומנם יש, אבל הם נמצאים בארוחה, והיו שתבדוק ספק חשיכה, על השפיץ מקדשים. כלומר, הם מקדשים, כאילו אפשר, הרי הסוגיה הקודמת תיארה, צופה. תבדוק, על השפיץ, יאללה, לקדש. כלומר, יהיו ליומה הזמן המתאים לקידוש, ככה באמת עולה פה, כאילו זה מאוד רמב"ם, כן? הזמן המתאים לקידוש, מתי צריך להיות? כמה דמקנמין עלי, עדיף ומחבבין עלי. קידוש באמת זמנו, הייתי אומר, הוא לא לילה, זמנו בכניסת השבת, בכניסתו, כלשון הגמרא בעמוד הבא. לעומת זאת, ההבדלה גם היא צריכה להיות בצאת השבת. אבל מתי השבת יוצאת? שרים בסעודה שלישית, שירים, מעריכים. כלומר, זה לא שהוא מוותר על ההשוואה ששבת, שההבדלה היא ביציאת השבת. ההבדל הוא מתי נחשב שהשבת יוצאת. את השבת מוציאים מאוחר, ולכן כל עוד הייתי אומר שסעודת השבת נמשכת, השבת תרם היא הסתיימה. לכן גם מותר בסוגיה הקודמת לאכול, לא צריך להפסיק, כי סעודת השבת ממשיכה. היות וכך, זה נחשב שאני מבדיל ביציאתו, זה, למרות שחושך כבר שעה בחוץ, כי כל עוד שסעודת השבת נמשכה זה כך. אבל בסופו של דבר אנחנו עוד פעם מגלים, זה אותו דבר, הנה בסוגיה הקודמת, גם מי שמשווה בין קידוש להבדלה יודע שיהיו ביניהם הבדלים מעשיים, כי אחד מכניס ואחד מוציא. אבל בסופו של דבר אני רוצה לסכם מה שעלה בסוגיה הזאת, זה שלכאורה לשיטת רב נחמן בר יצחק, הזמן הראוי לקדש ולהבדיל הוא בכניסתו ויציאתו כפשוטו. הם נבדלים זה מזה שכניסתו של השבת זה כמה דמקדמין עלי, ויציאת השבת זה כמה דמאחרין עלי. אבל מבחינה יסודית זמן הקידוש הוא בכניסתו ויציאתו, ואף על פי כן מה אפשר לעשות? דעי, אם לא, אתה יכול עדיין כל השבוע, אתה יכול כל השבת. אבל זה לא כי הזמן מראש הוא באחד מימות השבוע, כן? במהלך הדיאלוג עם רבינה מתברר שרבינה היה צריך לשחות ממנו את הפרשנות הזאת, כי רבינה לאורך כל הדיאלוג כנראה הבין אותו אחרת. רבינה הבין אותו שזה קידוש, הוא פעם אחת במהלך השבת, הוא ודאי לא חשב על הכניסה, כן? עד שהוא הוציא ממנו את האמירה הברורה הזאת. בסדר? שבפעם הבאה, אני אומר לך את האמת, לא מאוד רוצה להיכנס בשלב הזה לכל השמאמינות, כי הם לוקחים אותנו קצת רחוק, אז נקרא אותם, רק אני מעדיף שנעבור לתנור הבנה, זוכר אותם שבת לקדשו בקובה ועמוד א', ונמשיך לזרום על השאלה, קידוש יום, קידוש מתי צריך להיות כניסתו, יציאתו. בסדר, אני רואה שהשעה מתאחרת, אז אני אגיד רק משהו קצרצר על פרשת השבוע שקשור בדברים שפעם דיברנו עליהם בשם בית הלוי. חז"ל אומרים, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, רש"י על אתר מביא את זה, שהם יהיו כתינוק הבורח מבית הספר. על מה בטקסט הם הסתמכו כשהם הציעו את הקריאה הזאת? אז דומה שלאור דברי בית הלוי הדברים פשוטים. דיברנו בשעתו שאדם במסע הוא יכול לנסוע ממקום והוא יכול לנסוע למקום. יש מסעות שאתה עוזב מקום בלי לדעת לאיפה אתה הולך, ויש מקומות שאתה נוסע למקום לא כי אתה רוצה לעזוב, ויש מסע שאתה רוצה לעזוב ואתה יודע גם לאיפה אתה נוסע. התורה מתארת אותם רק כנוסעים מהר השם. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. לא כתוב לאיפה הם נסעו, כן? זה כמו לא מזמן ידידי שמעון דויץ' שסיפר לי שהוא שמע הסבר מאוד יפה מרב דוד סילבר, תמיד חכם ארצות הברית, שהוא שמע ממנו קצת תובנות על פרשת לך לך. אז הוא דיבר שדבר דומה עולה שם בשיח בין המלאך לבין הגר. המלאך פונה לאגר ומה הוא שואל אותה? הגר שפחת שרי, מאין תבואי ואנה תלכי? אז מה היא עונה לו? מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. כלומר הוא שואל אותה, מה המסע שלך? לאיפה? מאיפה לאיפה? והתשובה שלה היא, אני לא יודעת לאיפה, היא בתלך בתיתה במדבר, היא לא יודעת בכלל לאיפה היא הולכת, היא רק יודעת שהיא בורחת, כן? וזה כתינוק הבורח מבית הספר, לא אכפת לו לאיפה הוא הולך, העיקר לא להיות. אבל האמת שבתוך המדרש הקטן הזה, שכנראה יושב גם על דיוק טקסטואלי בפסוקים, בעצם רוכב הסיפור של פרשת בעלותך מתחילה. הרי מה שמתואר מפרק י' ואילך, נדבר על זה יותר פעם הבאה לפי הזמן, מה שמתואר זה המסע של בני ישראל במדבר לכיוון ארץ ישראל. מה שבעצם מתברר, נראה את זה בעיקר בשבוע הבא עם חטא המרגלים, זה שהם מאוד מאוד מתקשים לרצות לנסוע לארץ ישראל. כלומר, הם עזבו מקום, והאמת היא שהם אפילו קצת מתגעגעים לאותו מקום, כמו שעולה בפרשה שלנו. הם לא פחות מאשר מתגעגעים לאוכל המצרי. עד כמה האוכל הוא מרכזי, עד כמה יש פה סיפור מסגרת, אנחנו נראה משני דברים. ראשית, השורש, המילה המנחה שחוזרת לאורך כל פרשת המרגלים, הוא טור. המילה הזאת מופיעה לראשונה בפרשת בעלותך, בתיאור הזה של בארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לטור להם. מנוחה. הסיפור מתחיל פה, וסיפור האוכל הוא משהו מאוד מאוד מרכזי, שכן, בצד התיאור הזה שהם מתגעגעים לאוכל המצרי ונפשם קצה במן, שמספרים להם מהם פירות הארץ, הם גם נבלים. כלומר, הסיפור של העזיבה, הייתי אומר, של התרבות המצרית וכניסה לתרבות אחרת שבה החיים הם אחרים, הוא מסע שקשה להם. קשה להם לעשות את המסע האופטימלי של לעזוב מקום אחד ולעבור למקום אחר. הם כמו הבחור שמחבק את הדובי הישן שלו, הם מעדיפים, והיום אמרו את זה בחדשות בשם איזה בכיר בקהילת המודיעין, כן? שעדיף מה שאתה יודע, גם אם הוא סטן, מאשר מה שאתה לא יודע. אז אני לא מכחיש, אני לא יודע מי אמר, לא יודע אם זה נכון. אני יכול להגיד שמבחינת טבע אדם, והפרשיות האלה מדברות גם על טבע אדם, יש בזה מקום בטבע אדם. אנשים מפחדים ממה שהם לא מכירים. אנשים מפחדים מדברים חדשים, בטח אם הדברים האלה כוללים בתוכם כל מיני אתגרים, כל מיני צמתים, כל מיני דברים לא נודעים. אנשים מעדיפים את השומים והפצלים של מצרים, ורק לא לחשוב על זה שהם אולי צריכים לאכול מפירות. אנשים קשה להם לחשוב לאן, יותר קל להם לדעת מאיפה. אלא טוב.